אנחנו עצרנו בשיעור הקודם באמצע פרק ו' במאמר, בלילה ההוא, תפשין קפה. יש באמצע הפרק קטע חדש, קטע שמתחיל, ועל פי זה יש להוסיף. באמצע האות. אנחנו עכשיו פה. אנחנו למדנו בשיעור הקודם, למדנו שאנחנו רוצים הרי להסביר מה זה נקרא יום ומה זה נקרא לילה, ובעיקר מה זה נקרא יום ההוא ויום הזה, לילה ההוא ולילה הזה. הכותרת שלנו זה הלילה ההוא, כי הרי המאמר שלנו זה דיבור המתחיל בלילה ההוא נדידה שנת המלך. והסברנו, נחזור נקודות מהשיעור הקודם. אז אנחנו למדנו ככה, רוצים להסבין את שתי הבחינות שיש בלילה. לילה זה אלם. יש באלם שנקרא לילה, יש בחינה שנקראת לילה הזה ולילה ההוא. מה זה נקרא לילה הזה? אלם ששייך לגילוי. מה זה נקרא לילה ההוא? אלם שלא שייך לגילוי. דיברנו על זה בריחוד בשיעור הקודם. אמרנו שאיך נבין את שתי הבחינות הללו במושג של הלם, אנחנו נבין את זה מכך שנתבונן במושג הצמצום. צמצום זה נקרא לילה, כי צמצום הרי מונע את ההשפעה מהתלמיד, הוא מצמצם. אז אמרנו שבצמצום יש שני עניינים. יש שני עניינים בצמצום. יש צמצום כאמצעי לגילוי, כיוון שאני רוצה בסופו של דבר לגלות לתלמיד את העניין העמוק, והתלמיד הרי לא יכול לקבל ישר את כל העומק, אז אין לי ברירה אלא לתת לו את זה במינונים קטנים. המינון הקטן זה סוג של צמצום, כמו שהתינוק אני רוצה להאכיל אותו את כל המנה, אבל אני לא יכול לשפוך לו בפה את כל המנה בבת אחת, אז אני עושה חור קטן בה, בבקבוק, בפייה, ואז הוא מקבל טיפין, טיפין, בסוף הוא אוכל את כל המנה. זה סוג של צמצום בשביל הגילוי. אני מצמצם, נכון, אבל זה סוג של צמצום שמטרתו להגיע לגילוי. יש סוג אחר של צמצום, אמרנו, יש עניין נוסף בצמצום. העניין הנוסף בצמצום זה לא צמצום בשביל לגלות. זה צמצום בשביל צמצום. מה התועלת בצמצום? לגלות את הכוח האלוקי שהוא יכול גם להיות באלם, שהוא יכול גם להיות בגבול, שהוא יכול להיות גם בצמצום. דיברנו שיש כוח האיפוק. לא תמיד הכוח הוא בגילוי, לפעמים הכוח הוא דווקא באיפוק. זה שתי בחינות בצמצום. ומזה אנחנו הבנו מה זה היה בשבילנו משל להבין את שתי הבחינות שיש בלילה באלם, שזה מקור הצמצום. יש בחינה של העלם של למעלה מגילוי, שזה דומה לצמצום הזה שעניינו בשביל צמצום. איך נקרא לזה לדרגה הזו?
לילה
הוא. הלילה בבחינת הוא, בבחינת העלם, הוא לא שייך לגילוי. יש בחינה יותר נמוכה בעלם ששייך לגילוי. העלם ששייך, נתנו דוגמה פעם קודמת גם כן, מהרב שרוצה ללמד את התלמידים, אז יש דברים שהרב רוצה ללמד, אבל הוא החליט ברגע האחרון שאת זה אני לא ילמד, כי הם לא כלים. אז הוא מעלים את זה, נכון, אבל זה חלק ששייך לגילוי, הוא רק החליט שהוא לא רוצה להעביר את זה. אבל יש דברים אישיים של הרב, שהוא לא נתן אותם, לא בגלל שהם לא כלים כרגע לקבל. הם אישיים, הוא בכלל לא מעוניין לתת אותם. זה אלם שלא שייך לגילוי בכלל. אז יש שתי בחינות באלם, זה לילה ההוא או לילה הזה. כמובן שאני אומר לילה ההוא, זה הרבה יותר נעלה. זה הרבה יותר בתוך תוכו של המשפיע. כן? לילה הזה זה כבר לילה ששייך לרדת למטה. עד פה למדנו, זה סיכום בקיצור מה שלמדנו בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו נמשיך הלאה. על פי זה, על פי מה שלמדנו כרגע, אנחנו נוכל לחזור לאיזה נקודה שכבר הוזכר במאמר לפני כן בפרק ד', ועכשיו אנחנו נבין את זה יותר בעומק. הזכרנו כבר בפרק ד' ואמרנו שלילה ההוא ולילה הזה, באלוקות, מה יותר גבוה?
לילה ההוא.
לילה ההוא. אבל כשזה מתגלה פה למטה, החושך שנהיה פה למטה כתוצאה מהלילה, אז אמרנו יש חושך כזה שלפחות יודעים שזה חושך. אבל יש חושך כפול ומכופל, אנוכי אסתר אסתיר, שהוא כזה חושך, שבכלל לא יודעים שהוא חושך, זה המצב יותר גרוע. זאת אומרת, פה למטה איזה סוג לילה, איזה סוג חושך הוא יותר גרוע?
הוא
יותר נמוך.
מתהפך.
דיברנו על זה בפרק ד'. אומר הרבה פה, ועל פי זה, על פי מה שאמרנו כרגע, בשתי הבחינות בצמצום, או שתי הבחינות באלה, מה שייך לגילוי ולא שייך לגילוי, ועל פי זה יש להוסיף ביור בזה, אפשר עכשיו להוסיף ביור בנקודה שכבר למדנו בפרק ד', ששני העניינים זה לילה, דיברנו על שתי הבחינות של לילה. מה הם שתי הבחינות בלילה? לילה הוא ולילה הזה, כמו שהם למטה, הם באופן הפוך מכמו שהם בשורשם. זה הרי למדנו כבר קודם, ששתי הבחינות הללו כמו שהם מתבטאים בעולם פה למטה, אז זה הפוך מבשורש, כי בשורש למעלה מה יותר מעלה לילה ההוא. אבל כשיורד פה למטה, מה יותר חשוך? ההוא יותר נמוך. די למעלה, הוא מפרט את זה. די למעלה, כשמדברים על שזה בשורש, לילה ההוא הוא למעלה מלילה הזה, כפי שזה בשורש, אז לילה ההוא זה יותר מעלה מלילה הזה, זה יותר גבוה. וכמו שהם נמשכים למטה, אבל כמו שזה נמשך כאן למטה בעולם, אז האסתר לגריאותה דלילה הוא, הבחינה של לילה הוא זה אסתר יותר גדול, זה גריאותה יותר גדול, הוא אסתר גדול יותר מהאסתר דלילה הזה. כפי שזה יורד כאן למטה, אז פה יוצא שהבחינה שנקראת לילה הוא יותר חשוך מאשר הבחינה שנקראת לילה הזה. את הנקודה הזו כבר למדנו בפרק ד', הוא אומר פה נוסיף בזה ביור עכשיו. מה נוסיף ביור? שני העניינים דלילה שלמעלה, שני העניינים של לילה שנמצאים למעלה, לילה הוא ולילה זה כמו שהם למעלה, יש לומר שהם שתי דרגות הנעל בכוח האלם דאור אינסוף. הרי קודם דיברנו, באות הזו קודם דיברנו, שבאלם של אלוקות יש שתי בחינות, יש אלם ששייך לגילוי ויש אלם שלא שייך לגילוי. האלם שלא שייך לגילוי קוראים לו לילה ההוא. והאלם שכן שייך לגילוי קוראים לו לילה הזה. נראה זה בפנים את הלשון. יש לומר שם שתי דרגות הנעל בכוח האלם דור עם סוף. לילה זה הוא כוח האלם לילה ששייך לגילוי. אז זה. ואיזה סוג צמצום נמשך מזה? עכשיו אנחנו רוצים הרי לראות איך הלילה הזה מתבטא כאן, ואיך לילה ההוא מתבטא כאן. לילה הזה למעלה באלוקות, מה זה לילה הזה? זה אלם ששייך לגילוי. מה משתלשל מזה למטה, מהבחינה הזו שנקראת לילה הזה? איזה סוג צמצום משתלשל מזה? צמצום כזה שמה תפקידו של הצמצום? לגלות, נכון? הבחינה של לילה הזה מתבטא פה בצמצום שעניינו לגלות. וכיוון שהצמצום שנמשך מדרגה זו, ובשביל הגילוי, איזה סוג צמצום נמשך מהבחינה הזו? צמצום כזה שכל המטרה שלו זה בסוף להגיע לגילוי. זאת אומרת, מה בשבילנו הבשורה? מה בשבילנו המטרה? מה אנחנו רוצים שיהיה גילוי? רק איך אנחנו נגיע לגילוי? מה תחנת ביניים לגילוי? הצמצום. לכן הלילה, מה זה הלילה? האלם וההסתר שלמטה הוא באופן דזה שנרגש בגילוי שהוא לילה. זה דבר מאוד מעניין, דבר מאוד עוד עמוק ומאוד מעניין. אם החושך, אם האלם, המטרה שלו זה שבסופו של דבר יגיע גילוי, אז אתה צריך להרגיש שאתה באלם, או שאתה לא צריך להרגיש שאתה באלם.
להרגיש, שתשתוקק.
ברור שאתה, נכון?
שתוקק לגילוי.
אם אני ארגיש שאני באלם, אם אני ארגיש שאני בחסר, אני ארגיש את החסר, אז אני אגיד, נו, מתי אני כבר אגיע לגילוי? כי אם אתה תהיה בכזה חסר שלא תרגיש בכלל שיש בעיה, אז לא תרגיש שיש בעיה, לא תרצה אפילו לצאת מהבעיה, אתה לא יודע אפילו שיש בעיה. זאת אומרת, מהבחינה שנקראת לילה הזה, זאת אומרת, בחינה שעניינה גילוי, שייך לגילוי. נהיה מזה צמצום ששייך לגילוי. אז זה חייב להיות פה למטה, סוג של לילה, שיודעים שזה לילה. כי זה התנאי להגיע לגילוי. כי זה שהאלם מביא לגילוי, איך יכול להיות שהאלם יביא לגילוי? זה כמו שילד רוצה משהו. מאוד רוצה. אז אבא לוקח לו את זה, אז הוא מעורר לו רצון יותר גדול. כי אדם, אם הוא יבוא בקלות, הוא לא יעריך את מה שיש לו. לוקחים את זה ממנו, ואז ההסתר הוא בשביל לעורר לו רצון יותר חזק. כן? אז מה צריך לקרוא? כדי שהאלם יביא לגילוי, הוא דווקא כשנרגש האלם, שתרגיש שיש פה אלם. כי אם לא תרגיש שיש פה אלם, לא תרצה בכלל גילוי. ועל דרך הדוגמה הוא מביא. על דרך הצימאון לאלוקות שבזמן הגלות, כמו שמובא במאמרים, שבאיזה תקופה יש בעם ישראל צימאון יותר גדול לקדושה? בזמן שבית המקדש קיים? או בזמן הגלות? מתי יש צימאון יותר גדול? תמיד המלך אומר בתהילים, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. כן, הלוואי בקודש חזיתיך. הלוואי שבקודש יהיה לי כזה צימאון כמו שיש לי בגלות. בגלות הצימאון הוא יותר מאשר בזמן הבית. למה? בזמן הבית, הכל גלוי. אז אין לך צימאון. כשאתה נמצא בתוך המים, בתוך המעיין, אתה לא צמא למים. כשיש לך פת בצלך, אתה לא רואה. מתי מתעורר לך צימאון? כשאתה במדבר, בארץ יהיה ועייף, בלי מים. כן? אז יצא שהצימאון לאלוקות שבזמן הגלות, לילה, שהוא יותר מבזמן הבית, למה? שהוא הגילוי הבא על די האלם. דווקא כשאתה לוקח לו, זה מביא אותו לרצון לגלות. שזהו דווקא על די שנרגש האלם והסתר די הגלות. ומילא מובן שמהלילה שנקרא באלוקות לילה הזה, מה משתלשל מזה? איזה סוג לילה? איזה סוג חושך? חושך כזה שאתה מרגיש אותו. הוא לא אסתר אסתיר פניי. להפך, צריך להרגיש את החושך, לדעת שאתה בחושך, ומילא יהיה לך צימאון לגילוי. לעומת זאת, לילה הוא, אמרנו קודם שבאלוקות, מה זה לילה הוא? איזה סוג אלם זה? איזה סוג אסתר זה? שלא שייך לגילוי, נכון? לילה הוא זה אסתר שלא שייך לגילוי. איזה סוג צמצום נהיה מזה אמרנו קודם? איזה סוג צמצום? לא צמצום שעניינו גילוי, אלא צמצום שמה עניינו? מטרה בעצם הצמצום, כן? ולילה הוא עצם כוח האלם שלמעלה משייכות לגילוי. המושג של לילה הוא מבטא אלם כזה, שהוא לא שייך לגילוי בכלל. זה הצמצום שנמשך מדרגה זו. איזה סוג צמצום נמשך מהדרגה הזו של לילה הוא? הוא לא בשביל הגילוי. מזה לא יימשך צמצום שמטרתו להביא גילוי. איזה סוג צמצום יימשך פה? אלא איזה סוג צמצום שבו מתגלה מה אתר המטרה? מטרה היא צמצום.
אסתר ואלם.
אסתר למטרת אסתר. אלא שבו מתגלה כוח האלם. במילא, איזה סוג לילה? איזה סוג גלות? איזה סוג חושך? מתבטא בעולם מהלילה ההוא? מה אני רואה פה? איזה סוג חושך?
לא רואים שום מלכות.
חושך, לא רק שלא רואים. אפילו לא מרגישים שיש בעיה.
שיש בעל הבית.
ולכן הלילה שלמטה, הנמשך מעניין זה, זה צמצום, ובאופן דהו, שאין נרגש הוא אלם, אסתר ואלם. זאת אומרת, פה יש הסבר יותר בעומק, למה הבחינה הזו, שמתבטאת למטה, ויוצא, זה נהיה בדיוק הפוך. והחילוק שבין שני עניינים האלה בעבודת האדם, מה נדרש מבן אדם בעבודת השם שלו? בן אדם שנמצא בתנועה של לילה הזה. אמרנו לילה הזה, איזה סוג אלם באסתר מתגלה פה. אלם כזה שמרגישים שהוא אסתר.
מצליח להשתוקק ולוקות.
מה נדרש מיהודי, איזה סוג עבודת השם נדרש ממנו בשלב הזה? לעומת כשיש חושך כזה שהוא כפול ומכופל, שאפילו לא יודע שזה אלם ואסתר, מה סוג העבודת השם שנדרש ממנו באופן ההוא? זה אומר ככה. והחילוק שבין שני עניינים האלה בעבודת האדם, אם נרצה בעבודת השם, יש שני דרכים בעבודת השם. יש דרך אחת בעבודת השם, שזה ביטוי של בחינה של לילה זה, יש דרך אחרת בעבודת השם, שזה ביטוי של הקו של לילה הוא. מה ההבדל ביניהם? שעבודה בלילה, מה זה לילה? לילה זה חושך הגלות. אבל דרך זה החושך דקללות עולם הזה. בכלל עולם הזה זה לילה. בגלות זה לילה בתוך לילה. אז כשנמצאים בלילה מצד הצמצום שבשביל הגילוי, אם הסוג לילה, אם הסוג חושך, אם הסוג צמצום שבו אתה נמצא, זה צמצום שמטרתו בסופו של דבר להביא לגילוי, אז איזה סוג עבודת השם צריך להתעורר לך עכשיו? מה זה אמור לעורר אותך? לגילוי. לדעת שאתה בחושך.
לעבוד.
ולרצות לצאת מהחושך. היא התשוקה והצמאון לצאת מחושך הלילה. זה סוג עבודת השם שאדם מתייחס ואומר, העולם הוא גרוע. החושך הוא מפריע. הגוף הוא מונע. נבט שינלי, אני רוצה לברוח מהאלם וסטר הזה. אני רוצה להגיע לגילוי, אני מודע לחושך שיש פה, ואני רוצה לצאת מהגילוי, מהחושך הזה. התקפיה, לברוח מהעניין. זה סוג עבודה שנוצר כתוצאה מהלילה הזה.
הצמצום הוא שלילי, דבר שלילי.
הצמצום הוא שלילי, בדיוק. אם אומרים שהצמצום הוא בשביל הגילוי, אז הצמצום עצמו הוא שלילי. הוא בשביל הגילוי, אין לי ברירה, אני לא יכול להביא לגילוי בלי שאני עובר דרך התחנה של הצמצום. עכשיו, מהי עבודת השם שמתבטאת באופן של צמצום לשם צמצום? לילה הוא, מה עבודת השם? בעבודה, בלילה מצד זה שבצמצום מתגלה כוח האלם. כשאתה נמצא במצב של לילה מוחלט, חושך מוחלט. כזה חושך מוחלט שאתה אפילו לא מרגיש שאתה בבעיה. בעיה כזו שאתה אפילו לא יודע שאתה בבעיה. בעיה אמיתית. אז מה, עכשיו אתה יודע את זה, אתה אומר אני נמצא היום בכזה חושך שאפילו לא יודעים להסביר שזה חושך. אתה בא עם בן אדם ויגיד לך הכל טוב, מה אתה רוצה, הכל מצוין. מה לא בסדר, הכל יש לך, אפילו לא מבין את החושך שבו הוא נמצא. אז פה מה הסוג העבודה שנדרש? היא ההתבוננות וכולי בשורש דחושך הלילה עצמו, ששורשו הוא בהלם העצמי. פה צריך להתגלות אצל היהודי, כמו שיסביר את זה בעריכות באות הבאה, צריך להתגלות העניין של מסירות נפש. פה צריך להתגלות אצל יהודי לא הכוחות הגלויים שלו, שהם נמצאים באיזשהו בעיה וצריך שהם יפרצו החוצה. פה הסדר, פה מה שנדרש מהיהודי לעבוד, לגלות את עצם הנפש שלו, שלמעלה מגילויים. זה יכול להתבטא וזה צריך להתבטא, זה העבודה הנדרשת, במצב החשוך הזה של הלילה.
בעקבות המצב, לכאורה, זה פועל את העניין הזה, כן? בעקבות המצב הזה של האלם.
פה יש לשון, התבוננות בשורש דחושך הלילה הזה. כאילו שזה לא נהיה לבד.
איך אתה מתבונן?
זאת אומרת, האדם נמצא, כמו שנגיד, האדם נמצא בגלות כזו. בהמשך הוא יגיד...
מי יביא את המצב הזה של
ההתבוננות? בהמשך, בעוד הבאה, שעוד זין, אז יהיה את הלשון, שזה בא מלמעלה.
שמעמידים את האדם.
שאדם מגיע למצב כזה שמגיע למציאות.
זה לא ברירה, כי אז הוא מתבונן.
אבל פה הלשון, פה צריך להבין את הלשון, פה במאמר על ההתחלה, שהוא מדבר על העבודה, זה התבוננות במצב עצמו.
למה שיבוא להתבוננות הזאת? זו השאלה.
כנראה ש...
קצת
קשה. זאת אומרת, כאן הוא עוד לא מוריד את זה, לתאר, את ההתנהגות שלך בחושך עצמו. כן. ופה הוא בא להסביר את שתי הדרכים הללו, מה זה מבטא בעבודת השם.
יכול להיות שבעקבות המצב
שימצא... מה זה מבטא את עבודת השם?
בעקבות המצב שימצא...
מה קורה בפועל? כשאני נמצא בפועל במצב הזה, כן. זה נראה באות הבא, כן. מה קורה בפועל. פה אנחנו רוצים להסביר רעיונית, איזה עבודת השם מבטאת את הקו של חושך בשביל גילוי, ואיזה עבודת השם מבטאת את הקו של חושך, והמטרה היא בחושך עצמו. אז הוא אומר, זה שתי גישות בעבודת השם. איך זה בא בפועל בשטח? אז זה נראה עכשיו בעוד זין.
מי הנקודה הזאת?
עכשיו אנחנו ניגע בשאלה... עכשיו ניגע בשאלה שהתחלנו בתחילת המאמר כזכור, שאלנו שאלה שלכאורה על פי פשט, הלילה הוא נדדה שנת המלך, על פי סיפור הפשוט, המגילה, מה גרם לכך שנדדה שנת המלך? אירועי הלילה הוא, מה שקרה באותו לילה, זה מה שקרה. לפי הפנימיות, שאנחנו באים ואומרים שבלילה ארון לקדש שכינת המלך זה הנס, שלמרות שעם ישראל היה במצב של, של לילה וחושך וגלות, ובכל אופן הם התעוררו ונהיה להם את ההתעוררות הזו בעניין הלידה שכינת המלך, אז הלידה שכינת המלך זה לא בגלל הלילה לכאורה, אלא הלידה שכינת המלך היא למרות הלילה. לא שהלילה גרם את זה, אלא מתארים שלמרות שהלילה, אז היה כזה מצב. אז לכאורה הסיפור הפשוט והסיפור הפנימי הם לא תואמים, ככה שאלנו. עכשיו, בעוד זין, עכשיו אנחנו נראה איך הסיפור הפשוט והסיפור הפנימי כן תואמים. דיינו שמה גורם לנדידה שנת המלך הלילה הוא. כי עכשיו הרי עד כאן למדנו בעריכות להסביר שלילה הוא זה מושג מאוד מאוד גבוה למעלה באלוקות. יש לו ביטוי מסוים פה למטה. הביטוי פה למטה זה חושך כפול ומכופל, אנוכי אסתר אסתיר פניי, זה הביטוי שלו. באלוקות זה בחינה עדיונה מאוד, לילה זה אלם, שלוש אלם העצמי, עצמוס, זה לילה הוא. עכשיו נבין איך בלילה הוא, בדרגה הזו שנקראת לילה הוא, נדידה שנת המלך. מי זה המלך? מלכו של עולם. מה, נראית על השם בפנים, הוא מרגש. עוד זין. וזהו, זה מה שכתוב, זה מה שאומרים בפסוק, בלילה הוא נדידה שנת המלך, זה מלכו של עולם. ואיך אנחנו מבינים את הפסוק הזה על פי הפשט ועכשיו גם על פי הפנימיות? דלילה הוא, הוא שגרם להיות נדידה שנת המלך. אתה יודע למה נדידה שנת המלך? בגלל, הסיבה היא בגלל הלילה הוא. נדידה שנת המלך, נדידה שנת המלך זה מצב שמבטא אצל יהודי את היהודי מוסר את הנפש לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול מתעורר, נדידה שנת המלך. מה שמעורר את שנת המלך שיהיה עירנות, מי מעורר את העירנות של המלך? אנחנו, המסירות נפש שלנו. מה מעורר לנו מסירות נפש? הלילה הוא. בגלל שיש הלילה הוא, אז כוחות הגלויים לא יכולים לפעול, הדבר היחיד שיכול לפעול כרגע, מסירות נפש. וזה גורם שנדידה שנת המלך. אז יוצא שנדידה שנת המלך גם על פי פנימיות, זה לא למרות הלילה ההוא, אלא בגלל הלילה ההוא. נדידת הלשון מפנים. הלילה ההוא, הוא שגרם להיות נדידה שנת המלך. כי השורש דלילה הוא שלמטה, זה שיש פה למטה בעולם מצב כזה חשוך, שנקרא לילה ההוא, אלם גדול, אנוכי אסתר אסתיר פניי. למה יש פה למטה כזה מצב לילה ההוא? איך זה נגרם? מאיפה זה בא? או מבחינת לילה הוא דלמעלה. זה בא בגלל שבאלוקות יש בחינה שנקראת לילה הוא. באלוקות לילה הוא זה הבחינה הכי גבוהה שיש. נכון? לילה הוא זה הכי נעלה, לילה זה, יום ההוא ויום הזה. לילה הוא זה הבחינה הכי גבוהה באלוקות, כשזה משתלשל למטה, זה הכי נמוך שיש, הכי חשוך שיש. ומבחינת לילה הוא דלמעלה. שלמעלה מהאלם די יום ההוא. הרי יום ההוא זה גם האלם. כמו שלמדנו קודם במאמר. אבל לילה, לילה הזה הוא יותר גבוה מלילה הזה, לילה הזה הוא יותר גבוה מהיום ההוא, ולילה ההוא יותר גבוה מהיום ההוא, בוודאי גם כן. ואפילו מאלם דה לילה הזה, לילה ההוא זה יותר גבוה מכל הבחינות. אז מה זה מעורר פה למטה? חושך הכי גדול. אז מה הדבר היחיד שיהודי יכול לעורר בעבודת השם כשהוא נמצא בכזה מצב ירוד וכזה מצב חשוב? מה הוא יכול לעשות? להבין, הוא לא יכול. צימאון לאלוקות אין לו. למה אין לו צימאון לאלוקות? כי אין לו חוש באלוקות כדי שיהיה לו צימאון לאלוקות. הוא נמצא בכזה חושך כפול ומכופל שאפילו לא... אם היה לו איזה חוש בקדושה, אז זה לא היה כזה חושך. אז היה לו צימאון. אז היה לילה הזה. הוא נמצא במצב של לילה, הוא אין לו כלום. סימאון הוא לא יכול לעורר. תשוקה לאלוקות הוא לא יכול לעורר. צמא לך נפשי לא יכול להיות אצלו. מה יחזיק אותו בקשר לתורה ומצוות? המסירות נפש. לא מבין כלום, לא מרגיש כלום, לא נמשך לכלום, לא מתעורר לכלום. עקשנות פנימית, עוצמתית, שבאה מעצם הנפש. ועל ידי שישראל למדו אז במסירות נפש, במשך כל השנה, שהמסירות נפש שלהם הייתה מצד האסתר. מה גרם להגלות המסירות נפש? דווקא החושך. כי כשהכל גלוי, והכל קל, והכל מהיר. מה
מסירות
נפש? הכל טוב. ככל שהמצב יותר לחוץ, אז יש יותר את ההזדמנות לגלות המסירות נפש. כמו שאומרים בסוגריים. ועל דרך המבואר במקום אחר, שבזמן הגלות, גילוי כוח המסירות נפש הוא יותר מבזמן הבית. בזמן הגלות יש יותר אופציה לגלות מסירות נפש מאשר בזמן שבית המקדש קיים. כי בזמן שבית המקדש קיים, אין צורך במסירות נפש. אז במילא, כשיש בגלות עצמו גלות יותר קשה, החושך יותר סמיך, הלילה של הגלות הוא נקרא לילה ההוא, אז בוודאי שהדבר היחיד שיהודי יכול לעורר, זה רק מסירות נפש. אז נמשך בגילוי בחינת לילה ההוא דלמעלה, בלילה ההוא דלמטה. מה זה לילה ההוא דלמעלה? עצמותו ידבר. מה זה לילה ההוא דלמטה? החושך הכי גדול. מתגלה בלילה ההוא דלמטה, עצמותו יתברך. איך זה מתגלה? זה המסירות נפש של היהודי. זה החיבור בין הלילה ההוא העליון ללילה ההוא שיש כאן, כאן למטה. וזהו הקשר לשני הפירושים בלילה ההוא נדידה שנת המלך. דיינו, לפי הפשט אמרנו מה זה בלילה ההוא נדידה שנת המלך, בגלל הלילה ההוא נדידה שנת המלך. לפי הפנימיות אנחנו הרי הבנו שמה זה בלילה הוא לילה שנת המלך, למרות הלילה הוא לילה שנת המלך. עכשיו הדברים מתחברים, כי זה לא רק למרות, זה בגלל. כי מה גרם לעורר את, את העצם הנפש של יהודי, ומילא זה גילה את עצמותו התברר, ומילא נדידה שנת המלך, מה גרם לכל זה? החושך כפול ומכופל. וזהו הקשר לשני הפירושים, בבלילה הוא נדידה שנת המלך, שלילה הוא גורם עניין השינה. בפשט הלילה הוא מה גורם? שינה. חושך כזה, שינה. ומה הפסוק אומר? מה קרה בלילה הוא? הפוך. נדידה שנת המלך. ומה שכתוב בלילה הוא נדידה שנת המלך, הוא להדגיש שנס. זה מבליד את הנס הגדול. דאגם שהיה בלילה הוא, למרות שנמצאים במצב של חושך כפול ומכופל, שעל פי טבע כזה חושך כפול ומכופל, אף אחד לא מרגיש כלום, אין לאף אחד סימאון באלוקות, הכל ירוד. מה זה אמור להיות לגרום למעלה? שינה למעלה. חוסר יחס למה שקורה עם עם ישראל, חלילה. ומה בפועל קרה? מה הנס? וקודם כל נדידה שנת המלך. מה גרם לזה? אז מצד אחד אומר להם נס, למרות שהיה לילה הוא שהיה אמור להיות שינה, למרות זאת מה קרה? נדידה שנת המלך. עכשיו נבוא לפירוש השני, לא למרות זאת, בגלל זאת. ושלילה הוא גרם להיות נדידה שנת המלך. הלילה הוא, הבחינה הזו שנקראת לילה הוא, הוא גרם לכך שנהיה נדידה שנת המלך. למה? כי זה שלילה הוא גורם עניין השינה. מה הסיבה שהחושך הגדול הזה שנקרא לילה הוא גורם שינה? זה לפי התנאים הרגילים של לילה, לפי התנאים שלו, לילה לפי התנאים שלו, חושך, אלם ואסתר, חוסר גילוי אלוקי, הכל נראה טבעי, והכל נראה כוכי ועוצם ידי, והכל נראה ירות. אז באופן טבעי, מה אמור להשתלשל מזה? שינה, נתק, מוחלט. אבל על ידי שנמשך בו שורשו, זה הכל כשיש פה לילה הוא למטה. חושך כפול ומכופל למטה. אבל אם מתגלה פה השורש של לילה הוא, מה זה השורש של לילה הוא? למעלה? עצמותו יתברך. אם זה מתגלה פה, אז מה הבעיה בחושך הכי גדול למסור את הנפש? ביחס לעצמותו יתברך אין הבדל בין חושך ואור. כשמתגלה לך פה למטה השורש, מה גרם ללילה הוא? אז היהודי פורץ במסירות נפש לאלוקות. אבל עדיין שנמשר בו שורשו, בחינת לילה הוא, זה למעלה, הרי עד הרבה, הוא גורם להיות נדידה שנת המלך. הלילה גורם לנדידה שנת המלך.
ואיך הוא נמשך?
איך הוא נמשך? איך הוא נמשך? כי הזמן הזה מעורר את ההזדמנות לגלות את עצמותו יתברך, שלמעלה מהכל. וזה, כן, זהו... יסביר מיד באות הבאה מה זה על הדידה שנת המלך שנגרם כתוצאה מלילה. הוא שואל שאלה טובה, כאילו איך זה פתאום קרה, חושך כפול ומכופל, איך נהיה על הדידה שנת המלך כתוצאה מבלילה הוא. זה נראה יותר בריחות מיד בפרק חץ פרט הבא. זהו, ממשיך בעוד חץ, נתחיל אותו לפחות. יש להוסיף זאת אומרת, לילה הוא זה בחינה גבוהה. נדידה שנת המלך זה יותר מעל... הלילה הוא גורם שיהיה נדידה שנת המלך. ויש להוסיף, זה נדידה שנת המלך, הוא למעלה יותר גם מלילה הוא שלמעלה. ולילה הוא רק גורם להמשכה נדידה שנת המלך. הבחינה הזו שנקראת נדידה שנת המלך, הוא יותר גדול מהבחינה, יותר עמוק, מהבחינה שנקראת לילה הוא. איך יכול להיות? יש לילה הוא ויש נדידה שנת המלך. בלילה הוא דה למעלה, יש נדידה שנת המלך. שזה עוד יותר גבוה. מה זה? עכשיו צריך להבין את זה, זה אומר ככה, והעניין הוא... אומר ככה. אנחנו רוצים עכשיו להבין מה זה נקרא, איך הלילה הוא מגלה את הנדידה שנת המלך, ולמה נדידה שנת המלך... הוא יותר מעלה מלילה הוא. נגיד את הכיוון ואז נקרא בפנים. ברגע שאנחנו מגדירים מצב, לא משנה מהו, ברגע שמגדירים מצב, כל מצב מוגדר, זה מצב, זה לא עצמותו יתברך. עצמותו יתברך הוא למעלה מכל גדר ולמעלה מכל תור. אם אני מתאר ואומר, תראה, זה בחינה קוראים לה לילה, זה בחינה קוראים לה יום, וזה קוראים לילה ההוא, וזה קוראים לילה הזה, וזה יום ההוא, וזה יום הזה. עם כל הדרגות והאריכות שהדברנו עד כאן, כל עוד אני מתאר מצבים, ומצבים שאני מתאר אותם, יש להם מה שנקרא כללים איך הם פעילים. לילה ההוא, יש את הכללים שלו. אם זה לילה ההוא, זה אלה מוחלט, מה זה פועל למטה, גם אלה מוחלט. יש לו תנאים רגילים. יום זה יום, לילה זה לילה. פה מתגלה משהו, תשמע, זה לילה ונדידה שנת המלך. זה שני הפכים. אם זה לילה, איך נדידה שנת המלך? כי פה באמת עומד פה החידוש, הנס הגדול, שהגילוי שהיה אז, בלילה ההוא, זה לא שהתגלה הלילה ההוא. התגלה מה שלמעלה מלילה ההוא. התגלה עצמותו התברך. שלמעלה מכל הגדרים של לילה ויום. וברגע שזה מתגלה, אז אין כללים. אין כללים, אין שום בעיה. אפשר להמשיך ליהודים כוח למסור את הנפש בזמן שעל פי כללים זה לא אמור להיות, כי על פי הכללים הם אמורים להיות בחושך מוחלט, אין סיכוי, אבדון מוחלט. איך פתאום מתוך האבדון המוחלט פתאום הוא מתעורר והוא עומד במסירות נפש, אפילו מחשבת חוץ לא עולה לו בראש? איך זה? מי מעורר לו את זה? איך זה בא לו בכזה חושך? כי פה מתגלה הנס, הוא שמתגלה עצמותו יתברך, והוא נוגע בעצמות היהודי, וזה משנה לו את כל העניין. עכשיו נראה את הלשון אחרי מוביל אותנו בלשון המאמר. והעניין, יום ולילה, כשאנחנו מדברים על המושג יום ולילה, מה זה יום ולילה? כוח ההלם זה לילה, וכוח הגילוי זה יום, שבאור אין סוף, כשאנחנו מתארים את כוח ההלם או כוח הגילוי של אור אין סוף, שזה יום או לילה, הם שני עניינים, יום ולילה. כוח ההלם וכוח הגילוי זה שתי תנועות שונות, שתי תנועות הופכיות, שתי תנועות שגורמות למצבים שונים. זה יגרום גלות, זה יגרום גאולה, זה יגרום שפע, זה יגרום צמצום. שתי תנועות שונות. ולכן, גם לאחרי המשכת בחינת לילה הוא דלמעלה, בלילה הוא דלמטה, כל עוד מה שימשך פה למטה זה רק הבחינה של לילה הוא, עדיין לא אמור להשתנות שום דבר בהנהגה פה למטה. כי נמשך לילה ההוא, האלם הגדול, למטה. איך זה מתבטא פה למטה?
חושך
כפול. חושך כפול, הוא חופה, הוא חייסת, עשיר פניי. עד רבה, מה פתאום שיהיה התעוררות? הוא נשאר לילה. ולא רק שהוא נשאר לילה, ועוד יותר, לילה ההוא. הוא נשאר לילה כזה, שאת אפילו לא תזהה של לילה. מצב הכי גרוע. כי זה שנמשך בו כוח, הוא כוח האלם, ולא כוח הגילוי. נמשך בו כוח האלם, איך יבוא מזה גילוי? לא יהיה מזה שום טוב. לא יהיה מזה שום תועלת, לא יהיה מזה שום התעוררות, כי נמשך פה אלם, אז היה אלם, נקודה, סוף פסוק. ועל דרך זה, הוא בנוגע לזה שעמדו במסירות נפש, במשך כל השנה, זאת אומרת, נוסיף פה עוד משפט, זאת אומרת, כדי לגרום שיהיה איזשהו שינוי, כדי לגרום שיהיה נדידה שנת המלך, כדי שיגרום שינוי, אם זה יישאר רק בסטטוס הזה של לילה הוא, מה יהיה?
לא יש משנה.
חייב לקרוא כאן משהו שיהיה נדדה שנת המלך. חייב לקרוא משהו שהשינה הזו של הלילה הזה לא תישאר. להפך, תעורר לנו את העצם. ועל דרך זה ובנוגע לזה שעמדו במסירות נפש במשך כל השנה. שעמדו במסירות נפש כל השנה, זה לא בא בגלל הכוחות הגלויים שלהם. כוחות הגלויים זה אומר, אני מבין, אני מרגיש, אלוקות גלויה לי, בית המקדש פה, עשרה ניסים לעשו לאבותינו, לא היה את כל זה. יש גזירת המן מול העיניים, להשמיד, להרוג ולאבד. אז איך הם עמדו במסירות נפש? לא מצד כוחות הגלויים. זה שעמדו במסירות נפש במשך כל השנה, וכיוון שהמסירות נפש שלהם באה, ממה זה בא? מצד האסתר. כנראה סעיף זין. מה גרם להם את הקבלת עול הזו, את המסירות נפש הזו? ההלם, החושך. שעל ידי האסתר מתעורר האלם דנשמה שלמעלה מגילוי. אין זה שייך כל כך לכוחות הגלויים. ובנוגע לכוחות הגלויים, מה היה מצבם בכוחות הגלויים? גם אחרי המציאות נפש, מה היה מצבם? מצב של לילה הוא חושך, נכון? כשאדם נמצא בלילה בחושך, כשהוא ישן, הוא חי או מת? הוא חי, אבל הוא יושן.
אבל יכול למסור את הנפש, יחד עם זה, להישאר אחרי...
זאת אומרת, קל שבקלים, שמוכן למסור את הנפש על קידוש השם.
קל שבקלים
יישאר. מועזר מנתניה. מסור את הנפש עכשיו, הוא לא מת, הוא מוכן למות על קידוש השם. נניח וברגע האחרון הוא ניצל. הוא יהפוך להיות רב גדול שכולם יסבור לשמוע ממנו דרשות ודברים. הוא לא יודע כלום. יכול להיות אפילו... הוא לא יודע כלום. הכוחות הגלויים שלו לא השתנו בגלל זה.
הם לא
העירו. הם לא העירו, לא קשור. עצם הנפש זה נקודה שאין לה שום שייכות לכוחות הגלויים שלו. דוגמה. מה?
ראו שזה עושה זעזוע לפנינו.
הזעזוע בא ממקום...
זה מוציא את האדם ממקום הרגיש
שלו. ודאי, אבל זה לא בא מהכוחות הגלויים, זה בא מהעצם הפנימי.
כן, אבל מכיוון שהעצם התגלה...
הוא מביא כאן במאמר דוגמה. אבל דרך המבואר במאמר... דזה שבעת השינה אין ניכר מעלת הכוחות זה על זה, זה שבזמן השינה לא רואים הבדל בין כוח השכל לכוח הרגל, הכל יש בלבול, לא כמו כשאדם ער, יש חלק עליון, חלק תחתון, כשהוא ישן, הוא שוכב במפלס אחד, אתה לא רואה הבדל בין הרגליים לראש, הרגליים יכולים להיות יותר גבוה מהראש אפילו, כן? ובדוגמת הכוחות כמו שהם כלולים בעצם הנפש. עצם הנפש כולל את הכוחות של כל האדם. אדם של עלינו עיוור או אילם, אין בעיה שהוא ילד בן בריא. כי הבן שמקבל, כי הכוח שיורד לבן זה מעצם הנפש של האבא, ועצם הנפש כולל בתוכו את כל הכוחות, אז הבן יקבל את זה. הכוחות נמצאים בעצם הנפש, הם נמצאים שם בצורה מסודרת כמו שם בחוץ, כוח עליון, כוח תחתון, או שנמצאים בעצם הנפש, הם כולם...
כלולים.
הם נמצאים כלולים בעצם הנפש, אין בהם הבדל בין אחד לשני.
שווה, שווה.
זאת אומרת, שינה דומה לעצם הנפש. ששם כל הכוחות הם בהשוואה. ומזה מובן שיש מעלה בשינה. יש מעלה בשינה. מה מעלה בשינה? הביטוי של עצם הנפש זה בשינה. שאז דווקא מתעלים הכוחות למקורם. עכשיו, המעלה נמצאת איפה? המעלה הזו שייכת לכוחות הגלויים שלו?
לא,
כשהוא ער, תעזור, אני רוצה עכשיו, אני הולך לישון, כי אני הולך לגלות את המעלה שלי. לא, זה לא שייך לכוחות הגלויים. הוא לא מודע לעניין, בדיוק. קיים בו מצב שיש בו מעלה, וזה לא, כמו שאומר אלא, שמעלה הזו אינה שייכת לכוחות הגלויים. ועד רבה, בכוחות הגלויים, מה המצב שלהם בזמן השינה? הם במינוס.
לא ניכרים.
הם במינוס. נעשה גירון וחיזור, הוא לא רואה, הוא לא שומע, הוא לא מרגיש, הוא לא מודע, הוא יכול לשבור דברים. זאת אומרת שהשינה ביחס לכוחות הגלויים זה מינוס, ביחס לעצם הנפש זה פלוס. זאת אומרת, זה מה שאנחנו אומרים פה. נדדה שנת המלך. מה זה נדדה שנת המלך? זה חושך או גילוי?
גילוי.
זה גילוי. מתי זה קורה? בלילה הוא. פה קורה משהו מעניין. בלילה הוא, בחושך הזה, פתאום נדדה שנת המלך.
גילוי.
יש גילוי. וזה נשאר בלילה הוא. זאת אומרת, יש כאן טעימה של גילוי מהבחינה שלא אמורה להיות בגילוי. כי עצם הנפש הוא לא אמור להיות בגילוי. הכוחות הגלויים לא אמורים להרגיש את הבחינה הזו של עצם הנפש. יוצא שנדדה שנת המלך, זה בחינה כזו שהיא למעלה מהעלם וגילוי. אין לה בעיה לגלות גם את העלם. לפי הכללים הרגילים, הלילה לא יכול להיות בגילוי. וזה שבלילה הוא נדדה שנת המלך, זה מה התווסף כאן, חידוש גדול. דנדדה שנת המלך, מה, איזה קו, איזה תנועה מבטא דנדדה שנת המלך? איזה תנועה זה מבטא?
גילוי.
עניין הגילויים. מאיפה זה נמשך הגילוי הזה? הנמשכים מזה שאור אינסוף הוא למטה, מטה, דין תכלית, קו הגילוי. אור אינסוף יכול להיות גם באלם וגם בגילוי. מכיוון שיכולתו להיות גם באלם וגם בגילוי, אז עכשיו התגלה. אז יצא כזה החיבוד אלם וגילוי. זאת אומרת, לילה הזה, לילה הוא מצד עצמו, זה שיא האלם, זה מה שנקרא, מה שהזוהר אומר, למעלה, מעלה, עד אין קץ. נדידה שנת המלך, מה הוא? למטה, מטה, עד אין תכלית. פה התגלה בלילה, הוא שתי הקצוות לא הולכים ביחד. אם זה תנועה של אלם, זה לא תנועה של גילוי. איך נהיה פה חיבור של שתי התנועות? חיבור הפכים? כי פה היה כזה גילוי שהעצם חדר עד למטה, מטה.
קיבל את שתיהם.
אז מה הורגש למטה? העצם. גילוי העצם. שני ה...
ודווקא בכוח ההסתרה לגלות את העצם?
הכוח ההסתרה הזה הכי עמוק פעל, גילה אצלהם מסירות נפש.
של עצם הנפש שלהם התעורר גם שלמעלה.
וזה פעל לגלות את עצמותו שלמעלה מכללי העלם וגילוי, ונהיה נדידה שנת המלך. כמבואה בדרוש שנה לאדמו"ר האמצעי, כמו שבסעיף ג' הוא הביא ממאמר של אדמו"ר האמצעי, האדמו"ר האמצעי מביא על הפסוק הזה, נדידה שנת המלך, הוא מביא משל, הוא כמשל הצבי. המדרש אומר, ברך דודי, ודמה לך לצבי. מה מיוחד לצבי? לצבי כתוב שכשהוא ישן, איך הוא ישן? עין אחת פתוחה, ועין אחת סגורה. עינו אחת פתוחה, ועינו אחת קמוצה. אז מה, הוא ישן או ער?
גם וגם.
גם וגם. גילוי ואלם ביחד. גילוי ואלם ביחד זה אומר שיש כאן משהו שהוא לא לפי הכללים, לא לפי התנאים. בלילה הוא, זה הכותרת, אני מצפה לשמוע, בלילה הוא היה גזירה מאוד קשה. נדדה שנת המלך, רגע, נדדה שנת המלך זה אמור להיות כבר בבוקר. בלילה הוא, נדדה שנת המלך, זה אינו אחת קמוצה ואינו אחת פתוחה. זה שני הפכים יחד. זה החיבור של שני הפכים, זה בא בגלל שיש גילוי העצמות. כשיש גילוי העצמות, מתחברים שני הפכים. זה מה שהוא מביא, האדמו"ר האמצעי, הוא מבאר שם. וזה שהיה אז החיבור, זה שני הפכים, זה אלם וגילוי. ולפי שאז היה גילוי העצמות. שלגבי העצמות, האלם והגילוי אינם הפכים. כמבואה במקום אחר, וזה שהעצמות ביכולתו להעיר, וביכולתו שלא להעיר, מה יותר קרוב אליו לעצמות? יכולתו להעיר או יכולתו שלא להעיר?
אותו דבר.
היינו אח, אותו דבר.
שווה.
שניהם הם עניין אחד. ומילא, אז אם אני רואה שבלילה הוא נדידה שנת המלך, זה אומר שהתגלה פה, עצמות התגלה פה. זה מה שקרה באותו זמן. תשובה לשאלה, מי עורר את זה? גילוי העצמות? יש לומר, זה מה שכתוב במאמר, זה שנדידה שנת המלך נעשה על ידי המסירות נפש בישראל במשך כל השנה. אבל הייתה פה שאלה, מה הייתה השאלה? הרי הקדוש ברוך הוא נותן שכר בהתאם לעבודה, נכון? יש מושג שנקרא מידה כנגד מידה. אז אם יש מידה כנגד מידה, אז אם היהודים עושים תנועה של מסירות נפש, אז מה אמור להיות התוצאה של זה? גילוי. אז למה אומרים שהיה נס גדול? תוקפו של נס, מה היה הנס? שנדידה שנת המלך. ולמה זה קרה? כי עם ישראל מסר את הנפש. אם עם ישראל מסר את הנפש, מגיע להם.
מגיע.
מגיע להם הנס. למה אתה אומר מה היה פה הנס? זה לפי הכללים. למה הנס? ויש לומר, תמה שכתוב במאמר, עכשיו הרבה מסביר. למה זה נס? הרבה מסביר שההתעוררות של עם ישראל היא לא באה מכוחות הגלויים. הכוחות הגלויים שלהם בכלל לא היו כלים לזה. מה גם, מה התעורר אצל עם ישראל? מה זה התעורר?
מסירות הנפש.
מסירות נפש. איך יכול להתעורר מסירות נפש?
כוחות האלה, הנעלמים.
זה נס.
לא,
זה נס. זה הנס שהתעורר.
כוחות הנעלמים זה לא נס.
אבל שהם התעוררו, איך הם התעוררו?
כוחות
הנעלמים. יש לומר, מה שכתוב במאמר. זה שנדדה שנת המלך. נעשה על ידי המסירות נפש די ישראל. במשך כל השנה, הכוונה היא גם להמשכת העצמות שהייתה אז. כי מסירות נפש באה מעצם הנשמה. ולכן על ידי המסירות נפש המשיכו העצמות. ומה אומר הרבי הרייד במאמר? הרבי הרייד בונה את המאמר והרבי הרייד אומר שם במאמר שהמושג הזה שעמדו במסירות נפש, מכיוון שזה לא בא בכוחות הגלויים שלהם, אז איך הם הגיעו לזה? זה נקרא תוקפו של נס. תוקף העצם הנפש שלהם התגלה. רבי יצחק כותב ככה. רבי יצחק כותב ככה. שעיקר הנס פורים, עיקר הנס פורים הוא אומר, הוא מה שבלילה הוא נדידה שנת המלך מלכו של עולם.
שנת המלך, לא?
בוא נקרא, תקרא.
כן.
נדידה שנת המלך מלכו של עולם. שנמשך גילוי אור עצמי, דעצמות אין סוף ברוך. והמשכה זו הייתה על ידי המסירות נפש שלהם. הגיעו בבחינת, שעמדו כל השנה במסירות נפש בפועל ממש. ועל ידי המסירות נפש שלהם, הגיעו מבחינת עצמות אין סוף להמשיך בחינת גילוי אור עצמי, ולכן נהיה נדידה שנת המלך. זה שיהיה ההמשכה הזו שיתאחד, שיהיה פה למטה בגילוי ממש נדידה שנת המלך, זה ההתעוררות שלהם, של עם ישראל, שהיה אז באותו זמן, זה ההתעוררות שלהם לא היה בכוחות הגלויים שלהם. נכון? זה היה מעצם הנפש. אז מה גרם? מה גרם הנס? שלכאורה, אם בכוחות הגלויים זה לא היה, אז גם לא היה צריך להיות למטה בכוחות הגלויים. אז זה הנס. שלמרות שהם, במילים אחרות, אין כאן סימטריה בין העבודה שלהם לבין התוצאה.
הנס הוא אומר נס אצל המלך היה. המלך הוא מלכו של עולם.
רגע, נסיים את הביור. אין סימטריה בין העבודה שלהם לנס. אם הקדוש ברוך הוא עושה איתם רק מידה כנגד מידה, מה הם עוררו מצידם? עצם הנפש. בכוחות הגלויים זה קיים?
לא.
אז למה פתאום שיהיה פה בעולם, פתאום בגילוי, שיראו שמתחיל להיות שינוי, והמן הולך להתעלת על העץ, והמלך מתחיל לחוס על המן, מתחיל להיות, למה שיהיה פתאום בגילוי?
זה מצידם אבל?
למה הקדוש ברוך הוא,
זה מצידם מי זה?
שם את השאלה. למה הקדוש ברוך הוא עשה עכשיו כזה נס גדול שיראו את זה בגילוי, בגילויים? מה הם עשו בשביל הגילויים? האם העבודה של עם ישראל הייתה בגילויים או בעצם?
בעצם.
אז הנס היה צריך להישאר בעצם, לא בגילויים. איך זה התגלה?
בגלל שאצל המלך.
זה תוקפו של נס.
זה
הנס. מה פעל אצל המלך?
שגם בגילויים יהיה העיקר.
בדיוק. זה נס.
אבל הנס לא אצל היהודים.
לא, אצל הקדוש ברוך הוא. זה תוקפו של נס. לא, זה הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה. אנחנו קוראים את המגילה בכל רם, כי כאן קוראים תוקפו של נס. השאלה הייתה, מה הנס? הקדוש ברוך הוא עשה מידה כנגד מידה. אומרים, זה לא מידה כנגד מידה. כי הם עבדו בכוחות, בלי כוחות, הם עבדו בעצם הנפש, והקדוש ברוך הוא גם פעל שזה יהיה בגילויים.
זה עצם.